באמת עבדנו על שניהם. תגידו לי כמה אתם רוצים לחזור לזה. אחד שאני מניח שיצא לכם מאף, וזה הסיפור שזה לא כסף, שזה... זה נפשו, זה הקיום שלו, זה היסוד הכי גדול בבעל תלין. הדבר הזה הוא לא רק בסוגיות שכבר למדנו, אלא הוא גם ממשיך לאורך קוף י' א' וקוף י' ב'. וקוף י' א' איפה הוא בא לידי ביטוי? במעבר שעושים משכר אדם, משכר בהמה וכלים, נכון? בהמה וכלים, שיש פה התלבטות, האם אפשר לעשות את המעבר הזה או לא, נכון? הגמרא מביאה את הברייתא, האמת זו ברייתא בתוספתא, שהיא עושה את המעבר הזה, הוא מלך השקלא וטריא, כשהגמרא רוצה לדון למה צריך את כל הדרשות, אז מה הגמרא אומרת? אני אקריא קצת מתוך השקלא וטריא, בסדר? כי זה משלים פשוט את אותה נקודה יסודית. הגמרא אומרת יחי אפילו בהמה וכלים נעמי, אקטיב איתך. מה ראית לרבות בהמה וכלים להוציא גר תושב? נסתברה בהמה וכלים, אבל לרבות שכן ישנן בכלל ממון ריחה. בסופו של דבר, הקו שמנחה את הגמרא הוא שגם שכר בהמה וכלים הוא בעצם הקיום של האדם. אם אדם מתפרנס מזה שהוא מזכיר מכוניות, אז אם אתה לא משלם לו בזמן את דמי הסחירות של המכונית, אז אתה שובר את מטה לחמו, במילים אחרות, אתה מונע ממנו את הקיום. בסופו של דבר, זה הקו שמנחה. כלומר, הקו בעצם הייתי אומר שעולה, יש גם בגמרא פה איזו נקודה, שאתה סוחר אדם, אתה עוד יותר מרגיש את זה. בסופו של דבר, משהו בעצם, הדין הוא, שמשהו הוא יוצר את התזרים מזומנים השוטף של האדם, אסור להתייחס לזה בקטגוריות רגילות של חובות ממוניים, צריך להתייחס לזה כאל הקיום של האדם. זה בגדול המשמעות של ההרחבה.
אדם כיהודי, כן.
סליחה?
זה לא משהו אוניברסלי כל כך ככל אדם.
פה אתה גם מעלה, זה נכון, בדיוק מאותה נקודה, גם את מה שעולה בקוף י' א', וזה כל הנושא של גר תושב. שמצד אחד הרי הגמרא פה מביאה, לגבי גר תושב, שבענייני ממון, התורה באמת מפלה בין יהודי לבין גוי. סוגיה לא פשוטה מבחינה, אפשר לקרוא לזה מוסרית, אבל ככל הסיפור של אבידת גוי, גזל גוי, אין מותר להרוג גוי. שמעתם על הספר? כן, בסדר. זה נושא גדול, אני מניח שזכרו לכם מבבא קמא, הסיפור עם חכמי רומי שם, בגמרא בפרק, בתחילת פרק רביעי, מישהו זוכר? כן, ששור תם של גוי שישראל שנגח שהוא גוי פטור, ושל גוי שנגח ישראל חייב נזק שלם, אז באו שנייה עשר דיוטות, ואמרו, כל התורה נכונה חוץ מהדין הזה, ויש שם סיפורים שלמים. זאת שאלה יותר רחבה, שזה לא הזמן עכשיו לפתור אותה. אני יכול להגיד שבגדול, התורה כן מתייחסת לעם היהודי כסוג של קורפורטיב, של עריבות הדדית, ובענייני ממון כלפי האחרים יש איזה מימד של איבה אפילו. יחד עם זה ברור שיש איזשהו יסוד שמכיר גם באיזשהו יסוד מוסרי ויסוד אוניברסלי. בגדול מה שבעצם עולה מהסוגיה, גם מי שעושה שכיר שכיר, בגדול מה שעולה מהסוגיה זה שפרשה של ויקרא שדיברה לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר, לא דיברה על גוי. כתוב שם ריחה, שאומרים ריחה, ריחה זה הגדרה מאוד 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 מדויקת, זה דווקא אחיך, אני רואה את זה בצורה הבאה, בעיני ממון, התורה כאן מבדילה בין יהודי וגוי, מה שלא יהיה הסבר. איפה גר תושב יכול להיכנס לסיפור? כשמצווה לאחיותו, הרי הברייתא קוראת לו אוכל נבלות, כך היא קוראת לו. למה היא קראה לו אוכל נבלות? יש פה רשי, לא יודע אם ראיתם, רשי על המשנה אומר, גר תושב שקיבל השלב עד לעזרה ואוכל נבלות וטרפות. כשאנחנו למדנו לפני חנוכה, למדנו להגדרות של גר תושב, דווקא ראינו שהדעה היותר דומיננטית היא לכנות גר תושב מישהו שהוא מקבל עליו כל שבע מצוות בני נוח. זוכרים את זה? רש"י דווקא הולך על ההגדרה של אחרים שם בעבודה זרה, שהוא עבודה זרה ונבלת הטרפות. למה הוא הלך על זה? אז אומרים פה, פעם לא לגלות, ראיתי בשעות השתיים, כן, אחרונים, שזה בגלל שבברייתא כתבו אוכל נבלות. שלמה בברייתא כתבו אוכל נבלות? כי בספר דברים, השעריך מופיע על גר בהקשר שהוא אוכל נבלות. לגר אשר בשערכת, תתנה ואכלה. זה הפסוק שמתי ללמד אותו? תחת זמן קיץ, כי זה הפסוק של בשר וחלב. בסדר? עכשיו, מה בעצם היסוד שמופיע שם? שגר תושב, יש לך מצווה לדאוג שהוא יהיה לו מה לאכול. הרי זה פירוש הפסוק ההוא, נכון? מה נאמר שם? הרי יש שם דיוק מדהים שחכמים דרשו. כתוב, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה, או מכור לנוכרי. אז מה שמו לב? שלנוכרי כתוב שאתה יכול למכור לו בכסף. כלומר, זה גר תושב, אתה נותן לו. נתינה זה על השון גם של פרשת צדקה. אז יש מצווה להחיות גר תושב, בא הרמב"ן בספר המצוות, לא פחות מזה, בלווים שדעתו שכח הרמב"ם, האסים, הרמב"ן מוסיף אחד ממצוות העשה, זה מצווה להחיות גר תושב. הרמב"ם לא מונה את זה כמצווה נפרדת, יש איזה תורות של הרב מבריסק, שהוא טוען שהרמב"ם חושב זה כלול מצוות צדקה, איך זה יכול להיות כלול בפעם אחרת. ובגדול, הברייתא בעצמה אמרה אוכל נבלות, הלכה לפסוק שמה כולו אומר, שצריך להחיות גר תושב, צריך לדאוג שלא מה לאכול. עכשיו, נו, בלטלין, כל הנושא שלו היה מה? כסף. בכסף מבדילים בין יהודי לגוי. אבל עוד והנושא של בלטלין הוא כדי חייו ולהחיותו, עוד וזה הנושא של בלטלין, אז פשיטה הדבר שמה צריך לעשות. לכלול בזה גם גר תושב. עכשיו, המחלוקת של שכיר שכיר, היא לא מתכחשת לעובדה שגר תושב נכנס דרך איזה פרשה? בדברים, שהוא לא נכנס דרך ויקרא. הכל השאלה אחרת, אחרי שהוא נכנס, האם אני מצרף אותו למניין וכבר מחיה עליו את הכל. אבל לכולי אלמה הוא נכנס דרך דברים, אני חוזר, הסיבה שגר תושב נכנס הוא, כי גר תושב מצווה לאחיותו, ושכר זה מה שמחיה את האדם. האדם חי מהשוטף שלו. השוטף שלו זה השכר שלו. אז זה ביטוי. אז זה עוד ביטוי בסוגיה בקופידה לפה מוזבט. כן,
אני חושב להיות גם על גר צדק, לא רק גר תושב.
גר צדק הוא כלול, אבל יש דעות שגר צדק הוא אפילו יש עליו את הכל. הרי כל המחלוקת, מרבי יוסי, רבי יהודה, חכמים וכו', זה הגר תושב. וגר צדק הפשטות יש עליו הכל.
נכון, המחלוקת צריכה להיות גם על גר צדק. גם גר צדק, אתה לא רק בעל תעשור.
טוב, יש פה תוספות ששואלים, שאלה פשוטה. יש פה תוספות ששואלים, שאלה פשוטה, והיא, טוב, בוא תראו אותו. אתם את התשובה, סליחה, היסטורית, כבר יודעים מהלימוד שלנו לפני חנוכה. למה צריך לרבות גר צדק? הרי גר צדק הוא, לכוי רמה? הוא יהודי, הוא יהודי, זה ברור שהוא כלול, כן? התשובה אתם יודעים בפשוטו של מקרא מהו? שגר צדק לא קיים במקרא, כלומר, שגר תושב הוא הגר, שהייתי אומר ככה, יכול להיות שהברייתא הזאת משקפת איזה שלב, שלב ביניים כזה, שכאילו יש דרשות לרבות גר צדק, אולי הוא לא ב-100% יהודי, אבל יש פה תוספות מדהים. תוספות שואלים את זה, תימא, מה צריך למה עם הגר צדק? זה מאחיך נפקא דגר צדק אחיך לכל העמה, לבריא הרבנן. ויש לומר, דשני אחד, הכתיב מאחיך, דמשה ממובחר שבאחיך, כדרשים בבקמה מקרב אחיך. הנה ממאחיך ולא כל אחיך. הם אומרים פה דבר משפט מביל. שגר צדק הוא יהודי, אבל הוא לא... הוא סוג ב', כן? הוא סוג ב'.
יש לזה עוד... ביטוי כלשהו, כאילו...
אז בהמשך תוספות שואלים מריבית. ובאיזו נשך, גם מריבית, דרית גר זהו גר צדק, קשה לירי. מה היא צריך פשיד? מה לישראל, מה לגר צדק? וכי בכל המצוות אין גר צדק בכלל ישראל, וכן קשה לזה נכתיב לאזרח ולגר, זה לא כתיבו מה ישנה, הרי בעל התוספות, אני לא מבין את זה. עכשיו, אני אומר לכם מה הסיבה שלא מבינים את זה. כי באמת, אחרי שאמרת שגר צדק כמו יהודי, השאלה לא צריך את כל הדרשות האלה. כנראה הדרשות האלה שייכות איזה שלב ביניים. אבל יש פה משהו מבין בתוספות, שגם גר צדק הוא לא 100% בסיפור הזה. אתה צודק. שאם נשאל, מה יכול להיות רציונל של מובחר שבאחיך? אני כמעט, איתמר, זה חוזר לעובדי קבלה, אני כמעט אומר דבר שהוא דבר והיפוכו כל הזמן, אבל הוא בא לאותה נקודה. זה אולי מוזר. לו זה היה רק כסף, אז אולי באמת, כמו כולם. אבל היות זה לא רק כסף, אלא זה, אתה אכפת לך ממנו. כאילו אתה שואל מה הוא יעשה עם הכסף. אתה כאילו מכיר את הבן אדם. כאילו הייתי אומר, הוא יש לו אישיות כלפיך, אז אישיות זה אחיך. זה כמו, אני אספר לכם סיפור, אולי כבר סיפרתי אותו, כי אני פשוט אוהב לספר אותו. פעם שמעתי מאבא שלי, הרב מאיר בר אילן, נכנס פעם לבית של הרב מבריסק בירושלים לבקר אותו. עכשיו הרב בר אילן היה דוד של הרב מבריסק במשפחולוגיה מאוד מסובכת. הנציב מבולו שהיה נשוי פעמיים. משתו הראשונה הוא התחתן בגיל 14, משהו כזה. והילדים שלו משתו הראשונה היו בגילאים שאחרי זה הוא התחתן פעם שנייה. עם משתו השנייה הוא היה בן 60 כשהוא התחתן איתה והיא הייתה בת 30. והמיון הולד הרב מאיר בר אילן. אז הרב מאיר בר אילן היה צעיר ב-40 שנה מהאחים הגדולים שלו. וככה יצא שהנכדה של הנציב הייתה אשתו של רב חיים מבריסק, והדודה שלה, כאילו הרב מאיר בר אילן, היה צעיר מהילדים שלהם. כלומר, הנינים של הנציב היו גדולים מהבן שלו. וככה רב משה סולובייצ'יק והרב בר אילן, כשאבא שלו נפטר מזקנה, אז הרב בר אילן אמרו, מי יגדל אותו? טוב, שלך קצת לרב חיים, שהיה אחיין שלו. אז הוא גדל עם רב משה סולובייצ'יק, שהיה אפילו בן אחותו, סליחה, הוא היה בן של האחיינית שלו, היה נכד של אחותו שהיה גדול ממנו. משהו משונה לגמרי. אבל הרב יבר, הדוד שלו, אז הוא נכנס, ונכנס לבקר את הרב מבריסק, הוא מאוד כיבד אותו, ויושב אותו בראש השולחן, ואחרי שהוא הלך, אז התלמידים שאלו אותו, מה אתה מכבד אותו? הרי הוא הראש המזרחי, ואתה כידוע מתנגד מאוד חריף למזרחי, מה אתה מכבד אותו? אז הוא אמר, איזה מין שאלה הזאת, הדוד שלי. אז היה שם הרב שמעון סטרליץ, לא יודע אם שמעתם עליו. אחד מתלמידי הרב קוק, זכר צדיק לברכה, והוא כתב הערות על אחד מהשוטים של הרב קוק, בשם שמי שמעון. אז הרב שמעון סטרליץ היה לו איזה גילוי גדול, והוא פנה לרב מבריסק, והוא אמר לו, אני רוצה להגיד לרב שאצל הרב קוק, כל יהודי הוא דוד שלו. ואיתמר, זה אולי מה שאני אמר פה. תעשו את אומרים כמו הרב מבריסק, מה נגיד? יש אחיך המובחר, ויש לא אחיך, כאילו, לא המובחר, אתה כאילו, אתה לא מכיר אותו. מצד שני, זה הפוך ממה שאמרתי לפני רגע על גר תושב. כי מה אמרתי לכם על גר תושב? מה אכפת לך מיהודי או גוי? אתה מדובר פה על פיקוח נפש. אז מה אתה משחק איתי משחקים כאלה? זו שאלה, אני לא 100% יודע. אבל בגדול, ברור שקוף יהוד א' עמוד ב' יושב גם הוא על הפלטפורמה של... שזה לא כסף, זה כדי חייו. כולל, יש פה שאלה מדהימה, דיון ממש יפהפה בגמרא בקוף יהוד א' עמוד ב', וזה בנגיע לקדימות. מי קודם למי? אין לך מספיק כסף לשלם לכולם, אז למי אתה משלם? אז מה המדרג, שלום? מה המדרג שהסוגיה יוצרת? יכול להיות עשיר, יכול להיות עני, ויכול להיות אביון. כן? והרש"י מסביר שמה ההבדל ביניהם? עשיר יש לו, עני אין לו, ואביון הוא אין לו בכלל, והוא לא מתבייש גם לבקש מרוב שאין לו. ומה אומרת הסוגיה? יכולת לחשוב שהקדימות היא על בסיס כלכלי, ואז האביון יהיה ראשון. כל של דבר, מה הגמרא אומרת? לא, אני משקלל איזה שאלה. לא, לא כלכלי בלבד. גם, בסופו של דבר, אני קודם להשאיר. אבל אני משקלל גם גורם נוסף, שהגורם הזה הוא מאוד הגיוני, כשאני חושב לא על כסף, אלא כדי חייו. כי כלכלית, יש לו פחות לאביון. אבל אם אני שואל שאלה אחרת, כמה הוא ייפגע מזה שלא שילמו לו? כמה הוא ייפגע? אז פה באה התשובה, דווקא אני ייפגע יותר מהאביון. כי האביון שיודע לתבוע, אז הוא ידאג שיהיה לו צרכים. אני נופל בין הכיסאות, הוא לא מספיק אני להתגבר על הבושה. מצד שני, הוא אין לו. בסופו של דבר, השפה של הסוגיה היא בגלל שזה לא שפה של כסף. והסוף, היינו צריכים להתחיל מהגמרה הזו בקוף י"ב. הסוף זה הדבר הענק הזה של הקוף י"ב, שכל הקובע שכר שכיר כאילו נוטל נפשו ממנו, לא פחות מזה. שזו אמירה ברורה מאוד, שזה פשוט מאוד, זה רצח. מה חשבתם על הדיון של מי הרצח? בינינו, כל הקובע שכר שכיר כאילו נוטל נפשו, נפשו של מי לדעתכם? מה אתה אומר? ברור של השכיר, נכון? הרמב"ן שאמר, שמע, הוא ימות ברעב, הוא לא יבוא לעבודה מחר, כי ימות ברעב. אז מאיפה בא הסיפור הזה שזה נפשו של הסוחר? לא נראה לכם מוזר?
זה אבל כל כך חמור, אבל שגם את העושק במעשה.
כן.
נפשו, לא קצת חיים. אולי קצת, כאילו... נפש מוסרית, נפש נותנת, נותנת נפשך, מחספס.
אני שומע, זה יכול להיות. יפה, הייתי אומר ככה. מה שבעצם הסוגיה אומרת, שלא להלין שכר, זה מסוכן. זה מה שהיא אומרת. היא לא רק אומרת, להגיד שאתה נותן נפשו של השכיר, זה להגיד, שמה, אבל למה זה, תראה איך הוא מסכן, תרחם עליו. לברגע שהסוגיה מייצרת שפה, אז מחלוקת, כן, מייצרים שפה, שזה תון נפשך, זה אמור לדרבן את האדם, חבל על הזמן, זה פשוט, זה מסוכן. כי התגובה מיידית, זה כמו חשמל, אם אתה לא נזהר, זה כמו אש, אתה תשרף. תשמע, זה עסק מסוכן. עכשיו, יכול להיות, גם הרהרתי, תמר, שיש פה איזה צליל גם מויקרא. כי מה היה הצליל של ויקרא? מאיפה זה בא? מאיזה מקום? קדושים תהיו כי קדוש. בעצם, יש פה כל הזמן גורם שאומר, תבין מי העני ומה צרכיו, תבין שזה לא... מי השכיר? מצד שני, מה מאוד מאוד חשוב, גם מי אתה? כן, מי בן אדם אתה? אתה... השפה שזה מסוכן לך, היא כאילו גם, היא לא רק מדרבנת אותך, היא גם כאילו מזכירה לך שהשאלה גם מי אתה, מי בן אדם אתה, שבא אחד עובד אצלך, צריך להתקיים, אתה לא נותן לו, חוץ מזה שהוא מסכן, אז זה מין אישיות יש לך, זה שפת הקדושים תהיו. בכל אופן, עד כאן סגירה, בגדול, לפי הזמן שכתבו לנו, שכל ההיבט של היסוד הכי גדול של כל סוגיות בעל תלין, הכל יושב על היסוד הזה, שזה לא כסף, זה... שכר. זה קיום. זה נוטל נפשו. בסדר? כשאחרי כל הדברים האלה אנחנו צריכים גם לראות את כל המגבלות שבעצם אפשר גם שלא לעבור על בלטלין, נכון? וגם זה קיים בסוגיות. רק לפני שנראה את זה אני רוצה כזה השלמונת קטנה, סתם משהו חמוד ככה, חמוד בעיניי. שיש עוד מושג שנקרא כובש שכר שכיר בברייתא בתוספתא וגם בברייתא שובת בבבלי. שכובש שכר שכיר זה לא אדם שמאחר לשלם, לאדם שבכלל לא משלם. זה כובש שכר שכיר, והוא כבר לא עובר לא רק על בעל תלין, אלא מה הוא עובר גם על בעל תעשוק. וכאן הסוגיה אומרת, ראינו את זה אתמול, בחמישה שמות הללו, ומה הגרסה לפנינו? חמישה שמות הללו ועשה. כן, מה זה הספירה? אז תראו, בל תעשוק את ריח אחד, בל תגזול שניים, שזה הכל מי ויקרא, בל תעשוק שכיר, אני, זה בל תעשוק מספר שניים, זה דברים, בל תלין ויקרא, ביומו תיתן שכרו זה עשה, לא תבוא עליו השמש, זה עליו החמישי, זה כגרסת רשי, שרשי גרס שעוברים פעמיים על לא תעשוק. נכון? לעומת זאת יש פה, צריך לדעת, פלונטר שלם בגרסאות, זה מתחיל בספרי, שבספרי יש שתי גרסאות, גרסה אחת שאומרת שעובר משום ארבעה לאווים, וכנראה שלא תעשוק לא סופרים פעמיים אלא פעם אחת, יש שני ידי נוסח בספרי שעוברים על ארבע, ושאר ידי הנוסח שם חמש, מה מופיע בתוספתא? אתם זוכרים? בתוספתא אני קורא, בתוספתא כתוב, הכובש שכר שכיר עובר משום חמישה לאווים, ועכשיו תבינו את הבעיה. משום בל תעשוק זה אחד, בל תגזול שניים, בל תלין שלוש, זה שלושת הלאווים של ויקרא, בברייתא בבבלי ויקרא בדברים ככה. ולא תבוא עליו השמש, רק מה הבעיה מיכאל? כמה לאווים יש פה? ארבע. אז איך זה...
אה? וגם תוספתא ספר את בל תעשוק פעמיים.
יכול להיות, אבל זה לא ספור פה, כמו בל תעשוק כאילו בריבוע, כפול שניים. זה לא מאוד ברור, שאול ליברמן פה רוצה להגיד שזה ארבע וכו', אבל יש פה תסבוכת. מה שרק רציתי להראות לכם, זה משהו בעיניי חמוד ברמב״ם. כולם, ראיתם אולי את הניסוח הסופי של הרמב״ם, איך הרמב״ם מנסח את זה? אז הרמב״ם בעצם גורס את הגרסה של ארבע. הרמב״ם אומר בפרק י' א', הלכה ב', כל הכובש שכר שכיר כאילו נטל את נפשו ממנו, שנאמר ואליו הוא נושא את נפשו, ועובר בארבע עזרות ועשה. משום בל תעשוק, משום בל תגזול, משום לא תלין פעולת שכיר, ומשום לא תבוא עליו השמש, משום ביומו תיתן שכרו. אז הרמב״ם יש לו פה ארבע לאווים ועשה, ובעצם ארבע שלו זה ארבע שמופיעים בתוספתא, הוא לא מונה פעמיים את בל תעשוק. נכון? עכשיו אני רוצה להראות לכם, שרד לנו מצאו בגניזה כעיר, ידפי טיוטה של משנה תורה, כ-20 עמודים. אחד מהם הוא לפרק שלנו, פרק י' בהלכות שכירות. כאן אני רוצה להראות לכם שהרמב"ם בעצמו, כל השאלות נוסח האלה שמעצבנות את שלומי, שלומי בוא תראה בכתב ידו של הרמב"ם, שהוא התלבט בשאלות האלה. זה פלא, תסתכלו. הנה, זה הטיוטה של משנה תורה. רואים? זה הטיוטה. יש פה צילומים יותר משובחים. פה מי שהדפיס את זה, רב קלמן כהנא, אז הוא שם את התעתיק של כתב היד, ופה הוא שם את הנוסח המקובל. אם מסתכלים בכתב יד הרמב"ם, רואים ככה, כל הכובע שכר שכיר, כאילו נוטל את נפשו ממנו, שנאמר, ואליו הוא נושא את נפשו ועובר. אתם תראו מה קרה פה. הוא עברו פה שלושה שלבים על הרמב"ם. שלב ראשון הוא כתב עובר משום חמישה שמות. עכשיו, הביטוי שמות זה מה שמופיע גם בבבלי, אבל החמישה שמות אצל הרמב"ם זה היה פתרון או ניסוח שכלל לאווים והסביה. כל הזה שמות. אז ברמב"ם יש, וזה הוא לא עבר שינוי. יש ארבע עזרות ועשה. אז המילה שמות נועדה לכלול תחת אותו שם את העזרות ועשה. כן, ברשי זה לא ככה. בגרסה של רשי יש חמישה לאווים ועשה אחד. אחרי זה מה עשה הרמב״ם? הוא מחק את חמש. אתם רואים? סליחה, הוא כתב למעלה בחמש עזרות ועשה אחד. רואים פה למעלה?
למטה יש ארבע.
השאלה היא מה הוא עשה קודם, תסתכל, תסתכלו, הוא כתב בחמש עזרות ועשה אחד, יש פה מחיקה על החמש, ואז כתוב למטה בארבע, בכתב ידו תוכל לראות, פה כתוב בארבע, בחמש עזרות ועשה אחד שנמחק. זה נראה שהיו פה שלושה שלבים, שלב ראשון היה חמישה שמות, שלב שני הוא ראש מורה, שהוא אמר, מה זה השמות הזה? אני רוצה להגיד כמה לאווים, כמה עשים. גם רמב"ם חושב בלאווים ועשים. אז הוא כתב חמש עזרות ועשה אחד שזה רש"י. אז הוא אמר, מה פתאום, אני כנראה את בעלת השוק, לא אמנה פעמיים, ואז הוא הפך את זה לנוסח הסופי. ברור שארבע זהו האחרון. ארבע עזרות ועשה אחד. ממש רואים, שלומי, איך הנשר הגדול פה, נכנס לחדר העבודה שלו. אתה רואה את הטיוטות, איך הוא שינה את דעתו, בכל מקרה.
מה המשמעות של כל הלאווים האלה?
זה כבר, האמת היא מה...
אני הקראת, אני משוגג, אנחנו יודעים שיש משהו לספור כמה קראתים, כי שתי קורבן משוגג.
כן. אז בגדול דיברנו, זה נראה שזה בא לתת לזה יותר משקל וחומרה. זה בא כאילו להזהיר. אני יכול להגיד ש... אז פה, אז א', על עבירות חמורות, התורה מזהירה, האמת היא הרבה פעמים צריך להזהיר פחות. אני הולך להגיד לך שדבר פרדוקסלי. אתה יודע על מה אתה תקבל הכי סופרלטיבים והכי תזהיר עליו? על הדבר שהוא הכי...
שכח.
שהוא אנשים דשים אותם בעקביהם. אני אתן לכם את הספר הבא שאני הולך לתכנן לרב אלישיב קנות, בסדר? עכשיו אני הולך להגיד לכם מה, אני אגיד לכם על מה. אני קודם כל אמרתי לו בשיחה שאני לא הולך להגיד לו מה הספר הבא, כי עכשיו הוא צריך לשווק את הספר הנוכחי, הוא צריך ללכת ברחבי מדינת ישראל ולעורר אנשים לשמור כשרות. בסדר, אבל בגדול אני אתן לכם את הנושא הבא, רק גלו לו, בסדר? החופץ חיים לדעתי, קצת את הנקודה הזאת, הוא הבין אחרת ממה שאני הולך להגיד לכם, אני מנסה להיות עדין. למה אני מתכוון? כשמסתכלים בפשוטי המקראות ובספרות התנאים, מה זה רכילות ולשון הרע? זה לומר אמירה שפוגעת באדם פגיעה פיזית. ובהקשר, במקראות ובהקשר של בתי דין, זה עדויות שקר. והדוגמאות שהתנאים מביאים, וגם אמר לי מישהו שבקומרן זה ככה, אמר לי את זה שלמה נאה, פרופסור שלמה נאה, וגם בירושלמי זאת ככה. הדוגמה של לשון הרע זה דואג האדומי שמלשין לשאול על נוב ירקון, הם מורגים אותם. וכל הדיון במקורות ארץ ישראל של רכילות לשון הרע, זה שאתה הולך למלך, סתם להגיד מישהו, משהו לחבר שלך על בנאדם אחר, זה לא נראה שזה כלול בהגדרה היסודית של לשון הרע. זה נראה כך רק בבבלי, ובבבלי הפשטות שהבבלי ראה בזה הרחבה. אני לא בא לעודד אתכם לעשות את זה, אני רק אומר שהבבלי בעצם אמר, לא צריך ללכת לשלוהול המלך שיהרוג אנשים כדי להבין שמילים הורגות או שמילים פוגעות. ובכל זאת זה הרחבה. ועכשיו, מה אחד מהדרכים שאתה מחזק הרחבה? שמה אתה אומר על זה?
אפשר
שזה האווירה הכי חמורה בתורה, בדיוק. זה שאתה אומר דבר שהוא מאוד חמור, זה דווקא סימן לכך שזה לא ברור שהוא מאוד חמור, כי לא אומרים מאוד חמור על רצח כל הזמן. לא, לא צריך... אני אתן לך דוגמה. כשיום אחרי רצח רבין עלה בדעתי, אמרתי לכם זה השנה. שאף פעם לא לימדו את יגאל עמיר בישיבה, שלא תרצח. לימדו אותו קצותים ונתיבות, כל מיני דברים לימדו אותו. האם לימדו אותו שמקבלים את כלי השיח הדמוקרטי גם כשזה מאוד פוגע בנו, כן? הם לימדו אותו שלא רוצחים. אני חושב שלא, למה לא לימדו? כי לא צריך לדבר על לא תרצח בישיבה. מסתובת דיברו על לא שנורא הרבה יותר מאשר על לא תרצח, כך אני מניח. וזה נורמלי, אין לי ביקורת עליהם. אבל הרבה פעמים מדברים על הדברים הפחות חשובים, כן? על הדברים, או מחזקים אותם. כן, יש רבנו יונה שאני מאוד אוהב להביא אותו כדוגמה לדבר הזה. הגמרא אומרת שמי שסומר גאולה לתפילה של ערבית הוא בן העולם הבא. שואל רבנו יונה, מה יש בדבר הזה שהולכים אליו לעולם הבא? ואז הוא נותן דרושה מאוד יפה, איך מי שבא לילה בחושך מצליח, גם כשרע לו, כשהוא בתוך הבור, לחשוב על הגאולה. זה דברים מאוד יפים, אבל אני גם הייתי מוסיף, שכל מי שלומד את הסוגיות יודע, שבזמן התנאים אף אחד לא שמח גאולה לתפילה של ערבית. וזה גם הסבר פשוט, כי הם כנראה גם לא התפללו ערבית, כן? אז אין לך, זה קריאת שמה יורים על המיטה, שהולכים לישון. זה בקריאת השכיבנו, מה זה השכיבנו? זה המפיל. המפיל הוא ברכה המוראית, היא לא מופיעה בתנאים. וזה ברור בסוגיות שקודם סמכו בבוקר, ואחרי שסמכים בבוקר, בעצם למה אומרים עולם הבא? כי באים לקדם מחירות, זה חלק מהביטוי. עכשיו זה כן אומר שזה חשוב לך, אני רוצה להדגיש. כלומר, בסופו של דבר לבבלי מאוד חשוב שנדבר פה נקי. מה שאני רוצה כאילו להמליץ על הספר הבא הוא שכל מי שלמד חופץ חיים מרגיש שהוא פשוט אוסר לדבר. עכשיו, מה כל העניין של הרב אלישיב קנול, ועכשיו שהרב שמול השותף שלו, שההלכה אצלו היא לא מערכת של איסורים, היא מערכת של מדריכת החיים. למה הספר נקרא ואכלת וסבעת? כי הוא בא ללמד אותך איך לאכול וגם איך לסבוע. זה לא ספר שבא להגיד, אל תאכל אצל כל החברים שלך וכל השכנים, ואת כל היום, ותחמיר ובסוף תהיה רעב. הספר בא להגיד... זה כתוב בהקדמה. אבל אתה למדת לפני החתונה מהספר שלו, זו אותו שפה. תראית המשפחה אצלו, היא לא זוג שמתחתן, הולך לגלות שיש לו הרבה איסורים. אלא הספר בריא בשפה שההלכה באה לבנות לנו מערכת זוגית קדושה. הוא בא להדריך אותנו איך לחיות. בהזדמנויות מסוימות שעולה ענייני חופץ חיים, חופץ חיים עושה רגשות אשמה. הוא פשוט גורם לך לחשוב שאתה לא מבין איך על פי החופץ חיים אפשר לנהל בשיח של דיבור, בעולם של תקשורת וששינה את הכללים של המידע וכו'. ובהקשר הזה אני כאילו מרגיש צורך עמוק שצריך לייצר הדרכה הלכתית, תורה וחדשה שתלמד אותנו כלשון ואכלת וסבעת איך לדבר ולא איך לשתוק רק. לדבר טהור, לדבר טוב.
אתה מדבר כל כך טקסט גלוני כך שאי אפשר, מישהו חולק עליו,
זה נכון, כי הגדולה התורנית שלו אין עליה עוררין, זה נכון. אז בגדול, אני רוצה לחזור עניין שלנו, יכול להיות שחלק מהסופרלטיבים של בעל תלין, הוא מצד אחד, בגלל כל מה שאני אמר פה, כי זה באמת לא כסף. אני אומר לכם עליי, אולי גם שלומי עוד עובד פה, אתה כבר חי מי. אם ימנעו לי מזכורת, אני נכנס לא עובדת. למה? כי אני חי, גם אתה נשוי, כן? הניהול השוטף שלי באמת בא מהמזכורת שלי. הוא בא משם. צריך להבין, לא לשחק במשכורות. עכשיו, הסתיימה שביתת העובדים הסוציאליים. עכשיו, הם לא הצליחו במסע ומתן יותר מדי, זה אתם יודעים. הם נשמות טובות מדי, כן? ואחד מהדברים שהם לא הצליחו זה שהם מנקים להם את המשכורת של ימי השביתה. דיברנו אז, האם זה ברח או חלה. אבל מה אמרו להם? לא בבת אחת. למה לא בבת אחת? כי מבינים את בעל תלין. אני לדעתי היה צריך לוותר להם. אבל לא ויתרו להם, בסדר. והם לא ידעו להוציא את זה. אבל למה לא בבת אחת? כי פתאום למנוע מבן אדם מזכורת, הם שבתו שלושה שבועות, יותר. פתאום למנוע זה, אז מה, זה חוב מיידי. אז בואו נפרוס להם את זה. אמרו להם תוך חצי שנה, כל פעם נוריד קצת. בסדר, האמת היא שנתנו להם מענק חד פעמי של 3,000 שקל, שהוא בעצם מה? כן, כאילו, יענו מענק, ולוקחים, בסופו של דבר, משלימים להם. לא, אבל זאת אמירה שכל הסוגיות בנויות עליו, הן מנסות להנחיח את זה בתודעה. וזאת אמירה מאוד גדולה. מצד שני, ולכן זה חמור כל כך, מיכאל, למה זה חמור כל כך? לא סתם כסופרלטיב, כי זה באמת חמור. זה באמת משהו שקשה לתאר כמה הוא נורא לקחת מאדם את הקיום שלו. לחשוב שזה רק כסף. מצד שני, גם ברור שאנשים בתחום הזה קצת מזלזלים. אסף, אני יודע, הספיק לראות את ההקדמה של החופץ חיים. מישהו אחר הספיק? איזה תיאורים מבילים, החופץ חיים כותב, למה אני הולך עכשיו לכתוב את דיני בעל תלין? כי אני רואה בתחום הזה זלזול נורא, חולשה נוראית, אנשים שלא משלמים לעובדים שלהם. כלומר, אם אתה שואל מיכל, למה צריך את כל הלאווים האלה, למה צריך? אז הוא בא משני הכיוונים. גם צריך אותם כי אנשים מרשים לעצמם. מה סך הכל אני עושה? אני רוצה לחזור לפתיח של כל הסוגיות. סך הכל אני מתנהג על המשכורת שלו כמו לכסף. זה בסדר? מחר, מחרתיים, עוד שלושה ימים. לא, בכסף מותר לדבר ככה. אז מה הבעיה? ולכן צריך ללמד את האנשים שזה לא כסף. בצד שני, אנשים, לא כולם יהיו בשיעורים שלנו, לא כולם אולי תפנימו את הדבר הזה בצורה עמוקה, ולכן אנשים מזלזלים. אז צריך סופרלטיבים, צריך ליצור, צריך להגיד חבר'ה, עוברים, עוברים, עוברים. רק מה, יש פה מחלוקת, כבר דיברנו עליה אתמול, גם בבעל המאור והרמב"ן. רוב הראשונים מפרשים שאתה לא יכול לעבור על כל החמישה להבים או ארבע להבים, אלא אתה עובר או על חלק, או על אשל ויקר או על אשל דברים, כי אתה או שכיר יום או שכיר לילה. הפרשני הרמב"ם, היות והרמב"ם מביא את כל החמישה שמות, ולא מביא, סליחה, ארבע ועשה, כן, והוא לא מביא את מה? את שם שכירות אחד, הוא לא מביא את זה. רצו לדייק ברמב"ם שכל אחד שעובר על, עובר על כולם. כאילו, זה לא נראה פשט בגמרא, אבל הרמב"ם בעצם זה מתאים לשיטתו בספר המצוות. הרי אחד מהצעירים שעלו בלימוד של השבועיים האלה של בעל תלין, היה גם מה היחס בין ויקרא ודברים. בסופו של דבר, הרמב"ם איזה גישה אמת, שהם אומרים שניהם אותו דבר, רק שהם משלימים, שלא תחשוב שזה רק שכיר יום, זה גם שכיר לילה. ובגדול זה אותו דבר פעמיים. זה אותו דבר פעמיים, אתה יכול לעבור על שניהם. בעצם הייתי אומר ככה, אם אתמול בבעל המאור, ראינו שבעל המאור אומר, יש פרשה לשכיר יום, יש פרשה לשכיר לילה. אז הרמב"ם בבירור לא חושב ככה. מה הרמב"ם בבירור אומר? יש שתי פרשיות שדברות על שכיר. התורה הדגימה פעם אחת לשכיר יום, פעם שנייה לשכיר לילה. בסופו של דבר, זה אותו דבר. עכשיו זה ודאי גם משתלב יפה עם דברי הרמב"ם שפוסק כמו רב. למה הוא פוסק? כי מה הדין של רב? אין הבדל בין שכיר יום ושכיר לילה. פרש ברמב"ם אומר, זה שתי פרשיות של שכירות שנופלות על כל שכיר. לעומת זאת, בראשונים האחרים, זה לא ככה. בסדר, אז זה השפה הזאת של הארבלבים, של החומרה, שכן, אנשים מזלזלים, ואסור לזלזל בזה, מאוד לא. כן, בבקשה.
אני לא בקחתי שוב.
קדימה, דבר, גם גור, כן.
כי הבעיה במסורת שלנו שכל דבר הולכים כקדוש, למה שאתם מסתכלים על זה כמניע פסיכולוגי, ולכן כשהרב אומר שלשון הרע זה רק הרחבה ובאו הפכו את זה למילים של שזה האיסור הכי חמור בתורה ואין עולם הבא ואלף ואחד ביטויים שיש על לשון הרע, בדורות הבאים לוקחים את זה, לא יודע מה, ישקלו מה יותר נורא, לשון הרע או לא תרצח. כאילו, כי באמת לוקחים את הדברים בתור תורה משמיים, ואחרי זה כבר, כמו שהרב אמר לפני שבוע, על החכמים ששינו את הראייה של הזווית של התורה, איך היא מדברת על זה, בשביל לא לעבור על אליו באותו רגע.
אני רוצה להגיד לך מה זה עושה לי.
זה נהיה משהו כל כך טכני שזה מפחיד.
זה מפחיד, זה מפחיד. אני מקבל. צד שני, אני רוצה לשתף אותך רק בחוויות שלי. מה זה עושה לי שאני מגלה דבר כזה? אני אומר שאצלי זה עובד הפוך. ואני רוצה רק לשתף. מה זה עושה לי? אני, כשהתחלתי ללמוד דיני לשון הרע, נבהלתי. כי מה שחופץ חיים עושה לך זה, שאתה תמיד מה? פשוט כישלון אחד גדול. אני אקח אותך לעוד תחום. שהוא תחום שגם לגביו יש המון רגשות אשמה, והוא גם תחום שאי אפשר לא להיכשל בו. וזה הוצאת זרע לבטלה. אני אומר פה על רווקים, זה כל המיניות היא כבושה, זה מקום של אשמה, ובמיוחד שבאה הקבלה, והפכת את הוצאת זרע לבטלה לאיסור הכי חמור בתורה. אתה כמו רוצח. וזה ממש כמו פה, אתה רוצח, רצחת את כל הזרעים, וכל... עכשיו, אתה עומד מול תחום כזה, שצד אחד... צועקים לך, שזה הדבר הכי נורא בתורה. מצד שני, זה התמודדות יומיומית, והתמודדות שאדם עובר אותה. ואין מי שיוצא מפה בלי שהוא נכשל בזה. ואז מה, אז כולם רוצחים? עכשיו אתה מתחיל ללמוד, מה אתה מגלה? בוא נדבר קצת על הוצאת זרע לבטלה. אתה מתחיל לגלות בשפת הקבלה ככה. פה יש לי יתרון שאני חי על פי הנגלה. אתה אומר, בשפת ההלכה זה אולי סוד רבנן. נלמד מהר ועונה, איפה כתוב בתורה שזה אסור? נלמד מהר ועונה, אתה הולך לאוצר הפויסקים, סימן חבד באבן העזר, שם אתה קורא את כל התשובות, אתה מגלה שבשפת הנגלה זה דבר שהוא לא האוויר הכי חמורה בתורה. עכשיו אני רוצה להגיד לך מה זה עושה לי הדבר הזה. מה שזה עושה לי זה לא עושה, זה מראה, זה מותר. פתאום, גם דברי חכמים, גם דרבנן הוא מחייב אותי. אבל אתה פתאום מקבל פרופורציות נכונות על התחום. זה תחום שהייתי אומר, שייך למקומות שאתה קם ונופל, קם ונופל וקם, סליחה. כלומר, זה תחום שאני קורא לו להתמודד. לא לפתור אותו. הדרך הכי טובה לפתור זה תגלה להם. מה הדרך הכי טובה? להתחתן, זה הדרך הכי טובה. אבל גם חתונה זה לא אוטומט. צריך להגיע למקום הנכון, שזה מתאים להתחתן. מה שנקרא ביתו ובזמנו. אם מתאים זה כשאתה מרגיש בשל, כשאתה מוצא בת זוג שמתאימה, זה לא אוטומט, כן? אבל בגדול זו השקפת העולם של ההלכה. הצורה הכי טובה להתמודד עם המיניות זה לחוות מיניות. מיניות טובה. מיניות קדושה. זה תחומים שהם התמודדות. כלומר, אני מצד אחד לא בא לעודד אף אחד פה, שעכשיו יגיד, אני עונה. מצד שני, אני יודע שזה התמודדויות של יצר. אז מי שנופל, שיגיד לעצמו, אני קם, אני אשתדל מחר יותר טוב, אני יודע שאני לא הפכתי לרוצח. מצד שני, זה משהו שאני צריך להשתדל להימנע ממנו. גם תחום הדיבור הוא מאוד מאוד דומה. מה אני מתכוון? אתה קורא חופץ חיים, פשוט ככה. אז אולי באמת צריך ככה, אולי קצת פחות לדבר יותר טוב. אבל בגדול, גם הוא שייך, מלשון הרע, מאוד לתחום של להתמודד. זה נכון?
זה לא מה שנראה, זה לאן שאתה לוקח את זה, ואולי זה הדרך הנכונה. אבל רוב העולם, מיוחד, כאילו, הרב יודע, כאילו מה שנפוץ בקרב הפשוטי העם, או האנשים שלא באמת מתעמקים בניגלה, זה מה שאומרים, מה שפלפל.
טוב, אתה כבר לא רוב פשוטי העם, אתה בחור ישיבה, אתה בן תרא. בסדר, אני גם דואג לעם ישראל. קודם כל, התפקיד שלי הוא שמי שנמצא פה יהיה יהודי עם הבנה של התורה, שהתורה היא תשתית של החיים שלו. ואני אומר, בעיניי, אני מחמיש בשבילי, שאני מגלה את הדבר הזה, לא שעכשיו אני רץ להגיד, טוב, צריך לדבר דברים רעים על אנשים. חס וחלילה, חס וחלילה. הבבלי עשה פה דבר נפלא. זה תואר לשון. מצד שני, זה כן נותן פרופורציות אחרות, גם על ההתמודדות עם התחום. זה כאילו נותן לי כוח להתמודד, זה מה שאני אנסה להגיד לך. וגם עוד דבר, יש כל מיני הכרעות הלכתיות של המשנה הברורה, שאולי אפילו זה יכול להיות מושפע מהשאלות האלה. אני אתן לך דוגמה. באים לשאול אותי לפעמים, קשרים טלפונים על שידוך, לשאול בחור. אני צריך להגיד את האמת או לא? לפי החופץ חיים, אתה יודע לך, אסור להגיד את האמת. עכשיו אני שואל אותך, זה פייר אם אתה יודע איזה מידע מסוים על בחור, שיכול להשפיע על ההחלטה אם דייט כן, לא, זה פייר למנוע את זה מהמשפחה, אתה לא מרמה אותה קצת? לא יודע, זה שאלות מאוד לא פשוטות. זה כמעט ברור לי, זה כמעט ברור לי שאם זה ייבנה על הבסיס שאני מתאר, זה יקרין התבוננות אחרת על שאלות מהסוג הזה. זה מורכב. אני יכול להגיד לך, אני שמעתי גם שיעורים מרבותיי על זה. מה ששמואל אמר זה נכון, אתה יודע שהחופץ חיים אמר, זה הרוב. גם החופץ חיים הרי הוכיח את השיטה שלו, שמואל. אתה יודע בזה גיל עומד.
מה?
החופץ חיים הרי הוכיח גם שהשיטה שלו נכונה. עומד בגיל 93 או 4, משהו כזה. פעם בארצות הברית היה רופא שכל השוס שלו היה ג'וגינג. עומד בגיל 60 באמצע ג'וגינג. החופץ חיים הקדוש ברוך הוא עשה שזה לא יקרה. החופץ חיים האריך ימים ככה, חבל הזמן. אז באים כולנו. אבל אני רק נשתף אותך, אני לא אומר שזה עושה ככה לכולם. אני אומר לעצמי, להבין דבר זה להתחבר אליו. להבין דבר זה לקבל כוח, לעשות אותו יותר טוב. זה לא להתחיל לעבור עליו. אני יכול לספר לך שהרב ראם בישיבת רמים שדיברו על חולי, אחד מהדברים שהוא אמר זה, וואו, חבר'ה ילמדו את האמת על המתנה בין בשר לחלב, הוא מפחד מהתרסקות של השש שעות. אני לא מבין למה דבר כזה צריך לקרות. אני כבר אומר, זה צריך לקרות הפוך. אז מה יקרה אם תגלו שלפי הרמב"ן, בין אוף לחלב לא צריך שש שעות? שולחן ערוך פוסק, וזה מחלוקת רמב"ם רמב"ן. שולחן ערוך פוסק כמו רמב"ם, אז זה אמור לעשות מוטיבציה עכשיו, להגיד, מצאתי רמב"ן, אני אתחיל להקל. זה המהלך הנפשי שבחור ישיבה צריך לעבור, כשהוא מגלה את מסירת ההלכה, הוא מגלה את הדעות השונות, הוא בעיניי זה התחבר לתחום בגדול, והמוטיבציה שלי לשמור משהו תרד, כי אני יודע שזה רק דעה אחת שיר גרבון, ואני לא עושה את זה. מצד שני, זה לשים אותי במקום הנכון.
זה מה שאתה, שהרב הציג, לגבי, נגיד שהם מתקשרים לשידוך. או משהו שאני מתעסק בו כבר כמה שנים, עד שיש לי חברה מספיק טובה ש... שהיא צריכה לשתף דברים, נכון. ועובר עליה דברים, וגם אני, אבל פחות מנשים, אבל זה דברים שעוברים עליהם, וזה דברים של לשון הרע, ואנשים שאני מכיר, ואנשים שעושים עם דברים, וחייבים את השיתוף הזה.
אני יכול להגיד לך שמרבותיי למדתי, שמדבר עם אשתו, וזה נשאר רק ביניהם, זה כמו שאתה מדבר עם עצמך.
אם אני זוכר נכון, החפץ חיים לא עוד יודע.
בסדר, אז אני חוזר לזה, אני יכול להגיד לך, אני זוכר עד היום, שיעור כללי של אבא שלי, הבנו ברבתא. חזקת הבתים, יש שם דיני מחאה. והגמרא משווה בין דיני מחאה לבין דיני לשון הרע. הפתלטה וכו'. אני זוכר אותו, מעביר שם את הרבנו יונה, שהחופץ חיים מלא אותו ראש שמחתו, וכל הסיפור של אבא הפתלטה. ואני זוכר את אבא שלי מעביר שיעור כללי, שהוא בפירוש נותן הנוגות הלכתיות אחרות מהחופץ חיים. בדיוק בדוגמאות האלה. ממש. אבל צריך שיבוא מישהו ויבין את התחום בצורה יפה. עכשיו יכול להיות שהרב אלישיב לא יוכל, כי נגד, יותר קל לכתוב על השולחן ערוך מאשר על החופץ חיים. כי הוא הולך לכתוב, לדעתי יכתבו דברים אחרים לגמרי. ואני רוצה לחזור, המוטיבציה היא לטהר את הלשון. אני לא בא להגיד, עוד בוא נדבר. עכשיו אני אומר לך, זה מאבק, על מה מדברים בשולחן אצלך בבית, כשהולך לאנשים אחרים. שתדע לך, אני אומר את זה כלימוד זכות. אני זוכה ואני עובד עם יהודים כמוכם, אשראי, כן? הבת שלנו הגדולה עובדת ברפאה בעיסוק, אז היא עובדת בכל מיני מקומות. ואחד מהם, היא אומרת, הדבר שהכי קשה לה זה הלשון הרע. כאילו, מדברים על מטופלים, אחרי זה יש מפגשים חברתיים לפעמים. זאת אומרת, הלשון הרע שמתגלגל, בסך הכל, גם אם אנחנו לא עובדים בקטריונה של החופץ חיים, הציבור התורני, הדתי-לאומי, סך הכל, המצב שלו הוא במקום טוב לעומת אולי תרבות הדיבור בארץ. כן. היום גם שיש תרבות תקשורת בכלל, הכל פרוץ, אפשר להגיד הכל על כל בן אדם, כן? אז בסדר, יש לנו מה לתקן. ואני לא חושב שללמוד עבר ולהבין איך הוא בנוי, הוא צריך לעשות חולשה, בעיניי, הוא תמיד מחזק אותי. אני עכשיו על בעל תלין, מתחזק. כן, יש לי מקרה שאני בטוח לא עובר על הבלטלים. הגנן, יש לנו גנן, הוא בא פעם בחודש, הוא לא אומר לי מתי הוא בא. הוא לא גר בבית שמש בכלל. הוא בא, עובד בגינה, וכשהוא גומר לעבוד, הוא גם... הוא לא בא, כאילו הפועלים שלו באים. הוא אחרי יומיים, פעמים, שלושה, ארבעה, שם לי פתק בתיבת דואר, מעטפה עם החשבונית. ומה הוא רוצה? שאני אשלח לו צ'ק בדואר. כי הוא לא בא לקחת. אז בטוח לא בלטלים, כי הוא לא תובע מיד. אי אפשר להגיד שהוא תבע ממני באותו יום, כשהוא שם את הפתק, אני רוצה שיהיה בדואר. עכשיו אני אומר את האמת, אני מתוודע על החטאים שלי, לא רציתי לשלוח לו באותו יום בדואר, אבל השבוע קיבלתי חשבון, צ'ק, דוביצים בתיבת דואר. כלומר, אמרתי, באמת, זה לא יפה שאני... נכון ש... נדבר עוד מעט על לילה יום. נכון שזה לא בלטולים לפי כל הקריטריונים. אז מה? אז עכשיו גיליתי שההלכה לא מגינה ליהודי? אז מה פתאום? פתאום הבנתי יותר מה אני עושה. פתאום קלטתי, מה זה? כן. עוזרת, ברוך השם, אנחנו עומדים בזה. זה בעצם בייביסיטר תמיד יושב. יש כספומט גם אצלנו, אבל היום אני יותר ערוץ הכספומט באותו יום. אני ממש, אני אשתגע לערוץ הכספומט. כלומר, זה לא... ואני יכול להתחמק מבלטולים איכשהו, כן? אני חושב שהבנו יותר טוב מה עובר על הדמויות שנמצאות בסיפור. כולל, ופה אני רוצה להתייחס בדברי ככה, סגירה, סיכום גם למהלך שגם התחשבו קצת בבעל הבית. אני חוזר לדברים שאמרתי לרב רעם. זה הגמרא קצת בקוף י"ב, אם הוא לא תובע, והכי גרוע, מה יש שם בגמרא? בוא נקרא את זה. תאמר, אני לא תמין פעולת שכיר. יכול אפילו לא תבעות, תעמוד לומר איתך לדעתך. יכול אפילו אין לו, תמוד לומר איתך שיש איתך. יכול אפילו למחור אצל חנווני ואצל שולחני, תמוד לומר איתך ולא שימחור אצל חנווני ואצל שולחני. מה אנחנו מתחילים לגלות פה? זו שפה שמופיעה כבר בתנאים בעליל, שבצד החומרה האדירה של בעל תלין, מה בעצם עושים? מצמצמים אותו. הרב ראם קרא לזה, לא מגינים על החלשים. אני רוצה להציע שפה אחרת, כן.
משהו, מה שאמרנו קודם, יכול להיות שיש, אם אתה מבקש לך מזומן, אתה נותן עוד צ'ק.
אז הרב ארנון במאמר שלו, הרב צביק ארנון הוא הרב של ניר גלים. הוא היה חבותה של הרב שמעון בירן בשער לוין, הוא ביחד את כל מבחני הרבנות. יהודי מאוד בשמיים, תמיד חכם. אז הוא במאמר שלו כותב שדעתו צ'ק מספיק. כי אתה מסוגל, פעם זה היה יותר מקובל מיום. היום כל הצ'קים אוהבים לכתוב למוטב בלבד, וגם היום בצ'קים יש, הוציאו חוק עוד מעט, שכל הצ'קים הם רק למוטב בלבד. זה בגלל כל מיני בעיות של הלבנת הון ומס הכנסה. כשהייתי ילד, אני זוכר את זה נורא חזק, בעל המכולת שלנו, היית משלם לו, הוא רושמים אצלו בהקפה, משלמים, תמיד הוא מבקש צ'ק פתוח. לא לכתוב את השם שלו, מה הוא יעשה עם הצ'קים? היה משלם לספקים וזה, וצ'קים היו עוברים ככה, מאחד לשני ככה, חבל הזמן. הרב ארנון, ניכר מה שהוא אומר, הוא שבגלל שאפשר להעביר צ'ק לאדם אחר, לשלם עם הצ'ק, שלכן לדעתו זה עכשיו מזומן. אבל לפי זה, אם זה הרציונל, אם תכתוב למוטב בלבד, אז אולי לא, אתה צריך ללכת לבנק, וצריך להפקיד אותו. בצד שני, שמואל, אולי אפשר להפקיד את זה בתעשירות הזה, ואיך זה נקרא, במעטפות האלה. אתה יכול להפקיד אותו מיד, בצד שני, אתה לא יכול לקנות איתו באותו יום. אני במאמר שלו לא מתייחס לזה, אבל חשבתי, כשלמדתי את זה, שצריך להבדיל בין מוטב בלבד לבין צ'ק פתוח. הוא גם כותב שם שדעתו צ'ק דחוי זה לא טוב, אלא כן כמובן. יש הסכמה, אם יש הסכמה, אין בעיה. אין בעיה. ותראו, הגמרא כאן, עברה איתה...
זה במאמר שלנו.
סליחה?
מעבירים במאמר שלנו, לא יודע אם זה במאמר שלנו, מדבר על זה שתשלם בכסף דווקא ולא ב...
כן, 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 כן.
לא, אבל יש הסכמה. יש הסכמה הדדית, כי מי שבאמת במצב שהוא רוצה את הכסף מעכשיו, הוא מדגיש שאני לא מקבל צ'קים. כאילו ככה זה נראה לי בעולם של היום.
כן, כן, זה נכון.
באמת צריך את זה, ומי שרוצה...
העניין הוא שהמזומן נכנס גם בכל הסיפור, שגם זה, בסגרת התיקונים, צריך לדבר עליו קצת, שאנשים מרמים את מס הכנסה. כלומר, בסופו של דבר צ'ק, אם אותה בלבד, אפשר לעקוב אחרי, לדעת שזה הגיע אליו. המזומן זה אצלו בכיס, הוא הולך עם הרבה מזומן, כן? יענו שאתם עוד לא, אתה כבר בחיים קצת. וכי למה שאתה תסכים לשלם מזומן? זה א' כי הוא ביקש, וזה נחמד להסכים, אבל גם כי זה איך כלל לא רוצים חשבונית, ולכן גם אתה, לא, אתה מרוויח לא לשלם את המע"מ, את המע"מ. הרי המע"מ הוא עליך, המס הכנסה הוא עליו. אז אם זה בלי חשבונית, אין מע"מ. אם זה, ואיכן יש סחר ומכר, וזה חבל על הזמן, זה משהו... יש יהודי אחד בבית שמש, שקוראים לו פנחס רוזנשיין. תראו אותו. כן, אז הוא עובד במרכז לאתיקה בעסקים, במכון לב. אצל פרופסור תמרי, היום גם יש שם את דוקטור אשר מאיר.
הוא כבר לא עובד שם.
הוא כבר לא עובד שם?
עובד במפה של אבא שלו, בנתניה.
סבבה. ופעם הוא עבד שם, הבאתי אותו פעם לישיבה בין צורים, הוא עביר לנו שיעור, התברר ממני בשיחה איתו, אני נבהלתי מעוצמת היושרה שלו, אבל... הוא אף פעם לא נותן מזומן לאף בעל מלאכה, כלומר, מזומן עם קבלה, כן. הוא מעולם לא, ככה הוא תיאר לי, מעולם לא נותן מזומן ולא דאג לוודא שהוא משלם מה, הוא דיבר עליי ממש גזל, הוא אומר, אתה גוזל מדינת ישראל. אני אשאל אותך, כמו בעל תלית, אני גוזל את המדינה שאני לא משלם למס שהיא גובה ממני? ומה רוב האנשים מרגישים על מס? לוקחים ממני, מה, אני גוזל אותה? זה סיפור שלם, מה המעמד של מיסים וכו', אבל... כבר המזומן היום שמואל, המוטיבציה בעיקר היא כי רוצים לרמות, מוטיבציה, כן? לומר זאת בייביסיטר מזומן, או זה, זה באמת סיפור אחר. צריך מזומן, למה? כן, הבנק, היא לא עסק כלכלי, זה ברור. בכל מקרה, אני חושב שצריך קצת לדבר גם על ההקלות לבעל הבית. באו חכמים, אמרו, לא בכל מקרה, אז שלא תבואו, כבר הסברנו. מקווה שזה יתיישב על דעתכם. כשלא טובים, איך זה נכנס לסיפור הזה? זה לא כדי חייב, זה לא כדי חייב, עובדה שהוא מסתדר בלי. כן? ב', אם חרו את חנווני ואת השולחני, למה אני לא עובר? אז הפשטות. כי אני דואג. אני דואג לשלם לו, מה הבעיה? רק מה השאלה, האם החנווני והשולחני עוברים? אז מה הדין לדעתכם? אז הבבלי רק דן בשאלה אחת, האם החנווני יכול להחזיר את זה לבעל הבית, שאסף אומר יפה, בעצם השאלה היא כזאת, האם העברת את זה לחנווני ולשולחני, ועכשיו הם אחראים, ואז הם לא יכולים לחזור בהם, אם הם יכולים לחזור בהם סימן שמה, שממשיך להיות חובה שלי כלפיו, רק מה? שאני משלם דרכם, אז הם יכולים להחזיר לי, אומר אסף, למה שהם יעברו על בלטלין, הוא לא עובד שלהם, הוא עובד שלי, כן? מה אפשר להגיד? אני דואג. עכשיו, אם יתברר באמת שהם לא דואגים, אז מי צריך עוד פעם לדאוג? בתוספת אבל מפורש, אסף, ראית אותו? בתוספת מפורש שהם עוברים בבלטלין. בתוספת אומרת, אני קורא, בפרק י' תוספת אומרת, אמך הוא אצל חנווני ואצל שולחני, הן עוברים עליו, הוא אין עובר עליהן. אז זה מפורש, זה עובר עליהן. עכשיו, אסף, לדבריך יותר מסתבר, שמה צריך לומר, שפי שיטת התוספתא, האם יוכלו לחזור או לא, מה נראה לך מסברה? אתה מבין איתה מה שאסף אומר? שמסתבר שהשולחני לא יכול לחזור בו, כי בעצם מה המשמעות שאומר בלטלין? שזה עבר אליו. ברייבד, בתורת כהנים, מכירים את הפירוש לרייבד לתורת כהנים? כדאי להכיר, בסדר? אז הרייבד אומר ככה, אני קורא לכם. כן, הנה זה. אומר הרייבד, אני קורא. יכול אפילו אם חו אצל שולחני ואצל חנווני יהיה עובר עליו פירוש בעל הבית, אבל השולחני והחנווני עוברים עליו שערי קיבלו עליהם את חובו והעונש בכלל, והכי מפורש בתוספתא. וכמה, ושימו לב, הרייבד הוא חכם, אברהם לא נמצא היום, אבל תגידו לו שאמרתי משהו על הרייבד. הוא כותב פירוש על הספרה, וזה לצטט תוספתא. מה זה אומר עליו כחכם מהספרייה שלו? הוא כן, הוא לומד מקורות ארץ ישראל, תנאים, כאילו, הוא לא רק בבלי, רואים את זה. שתוספות אין דברים כאלה. כאילו הוא ממשיך ואומר, ואחי מפרש בתוספתא, וכאמר הטעם, שאם ייתנו מתחילה אמו שלא לעבור, אינם עוברים. מי הוא מסתברא לי, דלית הלכתא, קיים מתניתא, הוא פוסק נגד התוספתא. למה? מה ההוכחה שלו אסף? דקיים עלן דרב ששת, דמר אינו חוזר, לתלכתא כבתי, אלא כרב אדם אמר חוזר, שאם רצה חנווני לחזור בו חוזר, כיוון די יכול לחזור בו, מה יעובר אליו חנווני? אז כל מה שאסף אמר, מפורש, ברייבד. אסף, שכוח. בסדר? אז כל מפורש ברייבד. אבל בגדול, יש פה מגמה שבאה מה לעשות, קצת להקל על בעל הבית. הדבר הכי מבהיל בסוגיה, אז יש דיון מאוד יפה בחופץ חיים שם, באהבת חסד, גם רב ארנון קצת מסכם את זה, זה הסיפור של אפילו אין לו. אם אין לך כסף, אתה לא עובר על בעל תלין. בעצם מה יוצא מפה? שמתי אתה עובר על בעל תלין? שיש לך ואתה לא משלם. עכשיו פה מצד אחד באה זעקה של הרב ארנון, מה רב ארנון זעק?
אין לך.
אין לך, תזמין אותו לעבוד, מה אתה...
ככה בצרם המסות,
נכון, הוא כותב את זה. תכין את המזומנים קודם, כן, תדאג... זה נכון. צריך לזכור שהיום גם יותר קל להכין מזומנים. כספומט קרוב. מאמות ניאל יש לה קצת בעיה. איפה כספומט הכי קרוב פה? בקריה. זה קצת בעיה. גוש עציון פעם היה כספומט. אתה זוכר את זה? שנים לא היה שם כספומט. באלון שבות היום יש כספומט, לא?
יש, אבל אני פעם אחי שם וזה לא היה כל כך פשוט. אבל איפה יש? בצומת הגוש. בתוך החנות שם.
כן, אבל זה עמלה של 5 שקלים, אני חושב, זה סיפור, מה? זה עמלה רצינית.
כשחייבים. כשחייבים. זה הובלה.
בסדר, אין ברירה, יפה, אבל כשהייתי ילד, בכלל לא היה כספומטי. אז אבא שלי היה בבית קופסה נעליים כזאת, והוא מחביא אותה בארון בגדים בתוך המגירה של הנעליים, ששם היה מחזיק מזומנים, הרי פעם גנבים הם מחפשים מזומן בבית. הייתה מחזיק, כי למזומן היה צריך ללכת לבנק להוציא מזומן. סיפור מהפטרה. פעם נלכת לבנק, היה טקס שלם, לפני האינטרנט ולפני הכספומט. בכל מקרה, זה אין לו. כלומר, אני רוצה להגיד כך, בעיניי, אם אין לך באמת, אל תזמין. יכול להיות שהאין לו פה מהו? שאין לך... אין לך מזומן, אבל ברור שיש פה בעיה. המוסר של החופץ חיים ושל הרב ראם הוא נכון. אין לך, אל תזמין. הייתי אומר ככה, תאריך מראש. אנחנו שנה שעברה חתונה לבן שלנו, אורי, הייתי אמרה, הכל מזומן, שתדעו. אנשים שהסלם, הצלם דווקא לא, כי הוא עוד הביא לך אחר כך את התמונות, אבל התזמורת, אתה לא תראה אותו. כל מיני. אתה מראש הולך לבנק, אתה מוציא, אני לא רוצה להגיד כמה הוצאתי, אתה מוציא באלפים, מזומנים, מכין מעטפות, ובאותו לילה, ברור, מה, זה לא מה שייך, תגיד לו עוד שבועיים, יש לך צ'ק, זה ברור שככה עובדים, זה בעל תלין קלאסי. התזמורת בבר מצווה, בחתונה, אתה משלם לו על המקום.
בשכיר יום זה הגיוני, אבל בשכיר שנה, בשכיר שבוע, איך למה יהיה עוד 7 שנים, כאילו כמה כסף יהיה לך?
אז אתה מתארגן, והיום כשהוא עומד לגמור לעבוד, תתארגן, תכין. זה בגדול, זה ודאי הסיפור, אבל האינו הזה, הוא נראה מבט ראשון מאוד מפחיד, ואני חושב שטוב להגיד את כל המוסר. מצד שני, אני רוצה לא לעשות שלום עם זה, אני רוצה להדגיש עוד נקודה שהיא מופיעה גם בסוגיה הבאה, וזה לסגור פה קצת את הסוגיות. בסופו של דבר, אפשר לעשות בעל תולין שהוא כולו יגן על עובדים, אבל הוא יהיה כזה שיגן עליהם שאף אחד לא ירצה להעסיק אותם. אני אגיד את זה אחרת. אסור לנו רק לחשוב על העובדים, צריך גם לחשוב על המעסיקים. גם הם בסיפור הזה. עכשיו צריך את כל המוסר שנאמר פה היום, נוטל את נפשו, את כל המוסר שבעולם. מצד שני, אי אפשר לייצר מערכת שהיא מערכת שאי אפשר לממש אותה בחיים. ואז ההלכה היא לא רלוונטית. היא ממש לא רלוונטית, כן? אי אפשר שהעולם הכלכלי והעסקי, שההלכה מתייחסת אליו, הוא לא מה שקורה בחיים. זה לא יכול להיות. צריך לטהר את העולם הכלכלי שיש בחיים. אי אפשר שהוא לא יכיר את הכללים שלו. ובגדול, הפתיח של הרב רם, אמרתי לו את זה, לכן אני מרשה עצמי להגיד את זה גם לכם, זה לא להבין את עולם הכלכלה לגמרי. אף פעם זה לא שיש לך מזוודות מאוד מזומן, מרכז הפועלים באים. עולם הכלכלי הוא מתגלגל. שוק הדסורה מבטא את זה מאוד יפה. ומי שביטא את זה בצורה מדהימה, זה הגמרא של שבועת שכיר. אני רוצה לומר עליה כמה מילים, אני מניח שאף אחד לא הספיק עוד ללמוד אותה. אז זו גמרא פשוט מדהימה. כי מה זה שבועת שכיר? השכיר טוען שלא שילמו לו, בעל הבית אומר שילמתי לך, לפי כללי השבועה, כופר בכל, פטור משבועה. מדרבנון כמובן מה יש? פסט, אבל השבועת שכיר היא שבועת המשנה. באה המשנה ואמרה, יש שבועת שכיר, השכיר בזמנו, מה הוא יכול לעשות? להישבע שלא שילמו לו, ובעל הבית ישלם לו. מאיפה זה בא? זאת אומרת הגמרא, וקוף את בית עמוד בית. שכיר, מה היית כינו לרבנן למשתבע ושקי? אומר רב יהודה, אמר שמואל, הלכות גדולות שנו כאן. הוא מתרגש, זה פי לפלואים. אני הלכת נינו, אני תקנות נינו, אלא אמר רב יהודה, אמר שמואל, תקנות גדולות שנו כאן. גדולות, בכלל דיקה קטנות, אלא אמר רב נחמן, אמר שמואל, תקנות קבועות שנו כאן. אני דווקא מוכן להתחבר להתלהבות של שמואל. מה שמואל התלהב כל כך? שנותנים פה מערכת שמגנה על על, 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 על השכירים, זה יתרגש, כן, זה כמו אחד במאי. אני גם רוצה להסביר את הסיפור הזה. השכיר המסכן הזה, חוץ מבעל תלין, אפשר פשוט להגיד ששילמתי לך וזהו. כלומר, גם זה צריך לזכור. זה כנראה קרה. עדו פה, בעצם להגיד נשבע ונוטל, הרי יכולים מדרבנן להגיד שבעל הבית נשבע. לא, דווקא על הפועל, למה דווקא עליו? כי הוא קיבל את זכות ההכרעה. בעצם נתנו לו זכות תמיד לקבל את המשכורת שלו. ממש, זו הגנה מדהימה. ממשיכה הגמרא ואומרת, שבועה דבעל הבית היא, והקוע רבן משבועה דבעל הבית, ושדיוע השכיר, משום כדי חייו. מה זה כדי חייו? אתם יודעים מה פירוש הביטוי הזה? אומר הרמב״ם, אני מקריא לכם את הרמב״ם, הרמב״ם מדהים בהלכות שכירות, פרק י' א', אומר הרמב״ם, כל שכיר ששכרו בעדים ותבעו בזמנו, ואמר בעל הבית, נתתי לך שכרך, והשכיר אומר, לא נטלתי כלום, תקנו חכמים שישבע השכיר בין כיתת חפץ, ויטול כדין כל נשבע ונוטל, בני שבעל הבית תרוד בפועלה, וזה השכיר נושא נפשו לזה. מה זה כדי חייו? ואליו הוא נושא את נפשו. היות ויש פה ביטוי מובהק לרעיון, שזה לא כסף, זה לא ויכוח רגיל על ממון, גם זה שזה נשבע ונוטל, מה בעצם אמרו? תמיד השכיר יקבל את המשכורת שלו. הוא, כמובן, הוא צריך להישבע, כי הוא צריך להגן על מי? על בעל הבית, ברור. אבל מצד שני, הוא קיבל את זכות ההכרעה. זו בשורה אדירה, כדי חייו. זה בא לידי ביטוי. ממשיכה הגמרא ושואלת, משום כדי חייו זה שכיר מפסדנו לבעל הבית? פה הצעקה של לא תהדר פני דל וריבו. בעל הבית גוף הניחה לידי משתבא השכיר ושקי. למה? כי איך ידליד גירו לי פועלים? בעל הבית מוכן לפעמים, זה כמו שחברה באמריקה, לא בארץ, מוכנה להגיד שתמיד הלקוח צודק. ואפילו אם הוא לא צודק, מה הם יעשו? פצו אותו על איזו תלונה, למה הם עושים את זה? כי ההנחה יש מרבה בסופו של דבר לקוחות. זה בעל הבית, אז לפעמים איזה שכיר אחד ירמה אותו. ובגדול הוא רוצה שירצו לעבוד אצלו. אומרת הגמרא, שכיר גוף איני חלוד משתבע בעל הבית ויפקע כאיך דילג הוא בעל הבית. אותו דבר נכון גם על הפועלים. או בלשון אחרת, אומרת הגמרא, אגר שכיר לא מבעל כוח יתגר, אלא בעל הבית תרוד בפועלים הוא. בסופו של דבר, מה בעצם אומרת הגמרא הזאת? הגמרא הזאת אומרת שהעולם של המעביד והפועל הוא עולם שכולל את שני הצדדים. בעל הבית רוצה פועלים, השכיר רוצה עבודה. בסופו של דבר, כשאני בא לקבוע כללים, אני מקשה או מקל על אחד, זה משפיע גם על מי? על השני. אני אגיד בצורה אחרת. אם אני רוצה לעזור לפועל, אחד מהדרכים לעזור לפועל מהו? להקל על בעל הבית מולו. כי זה כמו שמדינת ישראל, כדי לעודד מפעלים, עושים הנחות במס למפעלים. למה? מה? השירים האלה מגיע להם, זה מעצבן. אינטל מקבלת מענק ממשלתי להקים מפעל ענק בקריית גת. למה? אינטל אין להם מספיק כסף? אז התשובה היא כי מדינת ישראל רוצה שבקריית גת יהיו 1,000 מקומות עבודה. רוצים לעזור להיקר? סליחה? זה נכון, אתה צודק. אבל אתה צודק. אבל אתה יודע מי בעיקר עובד באינטל קריית גת מקריית גת? המנקים, והם לא ייסו מתל אביב. אתה צודק. אתה אומר דבר נכון. גם בשכונה שלנו יש חבר שעובדים שכונה אינטל הזה, כן? בת שמש קריית גל, 25 דקות. למה לא? כן? אז אתה צודק, אבל בגדול, הגמרא כאן היא גמרא מוזנת במובן שמה היא אומרת? יש פה קודם כל היא מביטה נורא יפה, מה הבדל בין בעל הבית בפועל? הוא כדי חייו, הוא רוצה פועלים, יש להם אינטרסים אחרים. מצד שני, הם קשורים אחד בשני. הם צריכים אחד את השני, זה גורל משותף, הם לא יכולים אחד בלי השני. אז בואו דבר, אני צריך לייצר מדיניות מאוזנת, שבוחרת מה לעשות, זה מה שאני עושה לאחד משפיע על השני, בואו דבר, הייתה פה החלטה, בעל הבית לא כך זוכר. למה הוא לא זוכר? מאיזה סיבה? לא, במילים אחרות, זה לא כדי חייו. הוא לא זוכר, פועל זה כדי חייו, בעל הבית נוח לו הדבר הזה, ולכן עשו את זה. עכשיו, מה המגבלה הנוספת שיש כאן? זה אולי אופטימי מדי, כך חופץ חיים מוכיח נגד זה. מה בעצם אופטימי כאן? מה נאמר? שזה רק בזמנו, למה? כי אם עבר הזמן, מה ברור? ברור שבעל הבית כבר שילם. יש פה איזו אמירה שבעל תלין הצליח. כאילו, ברור שאחרי הזמן, יכול להיות שיש יהודי שלא שילם בעל תלין, יכול להיות, כן. כאילו, אחרי הזמן, השכיר לא נאמן. כאילו, זה מדהים. אתה קורא את החופץ חיים, אתה יודע שהמציאות יותר מסובכת. בסדר? בכל מקרה, אני יכול להגיד שמי לפחות, בעל תולין, עשה המון. עשה המון. גם עידן, לא רק לדעת ההלכות, אלא להבין יותר מה זה מזכורת. להבין יותר את הצורך להבין את האדם שעומד מולי ואת הצרכים שלו ומה זה אומר לו. למה יעשה, איך זה מתגלגל לחיים שלנו? בסדר? בואו נחשוב קצת ביחד. אז הדברים הכי פשוטים שנופל ממש בגדרים פה של בעל תולין, זה החבר'ה של, שעובדים אצלנו במעין שכירי שעות, שזה בעיקר בייביסיטר, זה עוזרת, לפני פסח חלק מכם יכולים לעבוד בניקיונות? כן או לא? כאילו, זה... לא, אבל אצל אמא, בסדר. אבל מה החברות האלה, בדרך כלל זה לא ישר בין זה שעובד לבין, זה בין החברות לבין, נכון? זה לא, זה שיעורים פרטיים.
זה ממש מפקיד לתת לי יום חמישי, עושה את זה של יום חמישי, אז חמישי תמיד הם מקפידים, כאילו, או שעותים את זה לבית, אם לא, אם לא יצא, זה
מסוים. מצוין. עכשיו, המקומות האלה הם מקומות שלדעתי גם צריך מאוד נורא נורא להקפיד, בעיקר לאנשים כמוך, את אדם נשוי, את אברך, לא יודע כמה יש לך. זה הולך ישר למכולת, אני מניח. כן, זה ממש, הבייביסיטר באופן מעניין זה לא ממש כדי חייו, כן. צריכה את זה בשביל כל מיני בזבוזים. לא, וגם את זה, אבל צריך להקפיד, כאילו הם חלשים. צריך נורא להקפיד על זה. אלא אם כן, כמובן, אני מסכימה, וכל היתו, תביא לי מחר, זה קורה. אני עם בייביסיטר תמיד מעדיף, כשהם מדויק, להגיד לה, תהי חייבת לי, משהו שאני חייב לך. זה עדיף, גם אחד בלטלים, גם אחד זה עדיף. איך אמר לי פעם מישהו שולבה לי כסף? הוא אמר לי, אחרי שולבה לי, הוא אמר לי, זה בעיה שלך להחזיר, זה לא בעיה שלי. אבל אני רוצה קצת לדבר על משכורות חודשיות, או מה קורה בחוקי המדינה. שלחתי לכם לינק לחוק להגנת השכר. ראיתם את החוק קצת? מי שהסתכל?
זה זה ארוך.
זה ארוך, זה נכון. אבל זה מאוד מעניין לקרוא. זה חוק ש... מה?
לראשון ברשימה
שלך? הלינק הזה ששלחתי ב...
לא, אבל יש שם פותח לזה 8
תקנות. מה זה?
יש לזה 8 תקנות.
זה האחרונה?
אני כבר לא זוכר, אבל אני יכול להגיד שהחוק במדינת ישראל הוא חוק שיש לו הרבה קרבה למה שנאמר בלימוד שלנו. כאילו ההבנה ששכר זה כדי חייו. ולכן יש שם חוק גם עם המשלמים, דווקא כתוב בדיוק מזומן וכו' וכו', כל הדברים האלה. יש שם דיון שלם, מה בדיוק משלמים, וכולל גם ההבנה של לעכב מסכורת, זה חמור מאוד, רק יש שם דבר אחד מאוד מעניין, שהוא הפוך מבעל תלין, מנקודה אחת יסודית. ובעל תלין אמרנו, אתה צריך מיד. ואם זה מיד, ואם עבר המיד, אז מה קרה? כבר אין בעל תלין, יש רק בעל תשה. למה? כי בגדול החשיבה היא חשיבה יומית. חשיבה היא שאתה הולך ישר וקונה. דווקא בחוק של המדינה נותנים לך 5 ימים שבהם לא קונצים אותך. דווקא ככל שעובר יותר זמן, הכנס עולה. כלומר, כביכול הפוך מהחשיבה של ההלכה, שזה מיד, שם החשיבה היא, ככל שעובר יותר זמן, אתה יותר מסתבך. כי זה יותר פוגע בך.
בהלכה, כאילו, יש רק לב וזהו.
נכון. בדיוק יש גם כנס. גם זה כנס שהוא פרוגרסיבי, דהיינו, האחוז, לא רק שאתה משלם עוד ועוד, אלא שאחוז הכנס עולה, ככל שאתה מלין יותר, אתה משלם יותר אחוזים. נגיד, על הלנה הראשונה אתה משלם 5%, ואחרי השבוע השני אתה משלם 10%. זה עולה. עכשיו, אני רוצה להציע לכם משהו להבדל אולי ביניהם. דווקא החוק של המדינה, הוא מגשים את הרעיונות של ההלכה, רק שהמציאות הכלכלית די השתנתה. והכוונה למעבר מיומיות לחודשיות. הרושם הוא בכלכלה של התורה, שזה שכירי יום. אתה עובד יום, הייתי אומר, כמו שמחה במעשה מביטחון. המשכורת של היום הולך על האוכל של היום. למה אתה לא עובר, כך הצענו פה, למה אתה לא עובר על בעל תלין מחר? כי מחר תחיל המשכורת של מחר. הוא תגיד לו, זה עבוד, היית רעב, אי אפשר להחזיר את הרעב. אבל היום הכלכלה עובדת יותר על חודשיות. כלומר, החודשי הוא גם, רוב המשכורות הם חודשיות, וגם התשלומים ברובם חודשיים. כרטיסי אשראי זה פעם בחודש, חשבונות, רובם, מים חשמל, אפילו דו חודשי חלק מהם. ולכן אי אפשר להגיד מיד, אבל אדם לא תיתן לו היום, הוא ימות ברעב. זה אולי נכון עדיין על עובדי קבלן מסוימים, או על מי שממש בא ליום אחד. ורוב האנשים הם עובדים, הכלכלה עברה מיומיות לחודשיות. ולכן המיידיות צד אחד יורדת והיא מתחלפת דווקא בככל שהזמן עובר יותר אני מסתבך, כן? אם לא שילמו לי שבועיים, שלושה, אז עכשיו עוד חשבון הגיע, עוד חשבון, אני יותר מסתבך. כאילו החשבונות יותר גדולים כי הם חודשיים, אבל אם רק מגיע פעם, וכן דווקא אז יותר חמור ככל שעובר יותר זמן. אז הרציונל הוא די ברור. בגדול שאלו אותי פעם אלינו פה את שכרי בישיבה. תשובה היא אף פעם לא. אני זכיתי ואני עובד במקומות עבודה, תמיד שלמו. מצד שני, הם לא משלמים תמיד בדיוק בתאריך שהיו צריכים לשלם, כי בכל זאת פה זה לא חברת ביטוח, פה זה מוסד תורני, אבל יש לנו הסכמה מולאה, זה בסדר. כן? אני גם לא נפגע מזה, אני אומר באמת. בסדר. את הסיפור לרב שורקין סיפרתי לכם? אז אני אגמור עם זה. בארצות הברית, יש לא מעט בעיות בניהול תקציבים של מוסדות תורניים, כי יש שם הפרדה מדת במדינה. אין תקצוב ממשלתי, אין משרד הדתות. למה הייתי כיסטרי משרד הדתות, אתם יודעים, למה? כי זה הולך על, זה הולך על על רבעונים. ומי שלא נמצא, או שהם, אז הוא נגרע מהרבעון. זה המון. בית, יש כנסות, אם דיווחת לא נכון. כשהוא בונה את התקציב, אשמח מספר מסוים של תלמידים, בהנחה שיהיה משרד הדתות, ואם זה לא מתגשם, יש לו בעיה. יש לנו בעיה. לא, לא. כולנו יש בעיה, כן? לכן לא צריך להקם את הפרצוף הזה כל כך. צריך באמת ללמוד, כלומר, צריך שזה יהיה אמיתי. וזה יהיה אמיתי, לא... כי בדיווח תבור, כי באמת אנחנו לומדים. בסדר. אז, אבל בארצות הברית יש המון עלות שכר, שתדעו, בבתי ספר יהודיים, בישיבות, כי חיים מתורמים רק. משכר לימוד. בשנות ה-40 היה רב בישיבת רב חיים ברלין שהילינו את שכרו לא מעט, רב ליטאי. ויום אחד ראו אותו בקיץ, הרב שורקין הולך עם מעיל חורף. שאלו אותו הרב שורקין, מה קרה? למה אתה הולך עם מעיל חורף היום? אז הוא אמר, היום קיבלתי משכורת ינואר. טוב, אנחנו נעצור כאן. אני מקווה